שלום לכם מאזינות, מאזינים, רשת מורשת של כל ישראל. מעתה ועד לשעה 11 בלילה אתם מוזמנים להזין למשדר מיוחד של שאלות ותשובות בענייני חג הפסח. נמצא עמנו ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן מלמד שליטה, ואנחנו זכינו, כבוד הרב, שהרב נמצא איתנו, תודה רבה.
בבקשה.
זכות גדולה בשבילנו, כי אני חושב שראוי להזכיר בהזדמנות הזו, האולפנים שלנו, הרב, אמנם ותיקים מאוד, שידרו כאן עוד את כל ירושלים, גם לגולה וגם לארץ ישראל, עוד בימי המנדט הבריטי, אבל יש משהו חשוב לא פחות, וזה העובדה שהרב הוא מיוזמה ומקימיו של ערוץ 7, אותו גוף תקשורת יהודי חיובי שהוביל רבות התקשורת בעם ישראל. כולנו גדלנו באיזושהי מידה על ברכיו של הערוץ הזה, ולכן הנה גידי שרון שעוד נמשך מהתוכנית הקודמת, הוא אפשר להגיד הרב מעמודי התווך של ה... נכון גידי?
מגישי התוכניות אולי.
אני עוד האזנתי לגידי כשעדיין לא חשבתי שיהיה שדרן, והזנו לערוץ 7, והיום ברוך השם יש עוד ערוצי תקשורת שאתם מובילים ובאמת מובילים בעם ישראל, ואנחנו לפחות את חלקנו לאלפי המאזינים, מאות אלפי המאזינים, תורמים בכך שאנחנו יכולים להביא גם שאלות ותשובות עם כבוד הרב, והרב נמצא איתנו כאן בפן לצורך העניין הזה. עד שעה 11 אנחנו נקיים את השידור הזה, וגידי, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, ואני גם כן שמח שהרב נמצא איתנו כאן, הרב מלמד, שזכיתי להיות במחיצתו 15 שנים, ולשמוע את פינת ההלכה של כבודו, והרב מלמד בעצם היה אב רוחני של ערוץ 7, וכולם הושפעו מהדברים של הרב.
ואני בטוח שמה שאתה עושה כאן אצלנו ברשת מורשת מושפע רבות מהערוץ 7, בבחינת מה שנקרא כולם היו תלמידיו. אז אנחנו את המשדר הזה כאמור פותחים לשאלותיכם המאזינים, מספר הטלפון שלנו 025302685. אנחנו גם נזכיר ונאמר שאת השידור הזה אנחנו מוצאים לפועל בשיתוף אתר ישיבה, אתר האינטרנט, אתר ישיבה בראשותו של המנהל הכללי הרב עזרא כהן שנמצא כאן עמנו, ודוד הנדלר שמסייע בידו, ואנחנו נאפשר גם לכם המאזינים באמצעות אתר ישיבה להגיש את שאלותיכם, שאלות בענייני חג הפסח כמובן, לכבוד הרב זלמן מלמד שליטה שנמצא עמנו כאן באולפן רשת מורשת. אז אם כן, גם בטלפון וגם באתר ישיבה אתם יכולים לפנות את שאלותיכם בענייני חג הפסח לכבוד הרב זלמן מלמד. בהפקה משה זמיר, זיוה דהן על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך עם שאלות ראשונות. כבוד הרב, ברשותכם, אולי דברי פתיחה תחילה. כמה דברי פתיחה?
טוב, שלום למאזינים, למאזינות. אנחנו מתקרבים לחג הפסח. זהו החג, יום יציאת מצרים. זה יום הולדת האומה, יום שהקדוש ברוך הוא גילה את בחירתו בעם ישראל, וכל ההמשך של הדורות, הכל נמשך מאותו היום שיצאנו ממצרים. יש מצווה בכל יום ויום לזכור יציאת מצרים. מלבד המצווה הזאת, מצוות סיפור יציאת מצרים בערב פסח. מצוות זכירת יציאת מצרים יום יום, לכאורה מעוררת שאלה. מדוע אדם כל יום צריך לזכור יציאת מצרים? הרי כל כך הרבה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא עשה לנו מאז ועד היום הזה, וכל פעם אנחנו חוזרים רק על דבר אחד שקרה אז לפני למעלה משלושת אלפים שנה. אולי יותר נכון להודות לריבונו של עולם כל יום ויום על הטובות שהוא עושה לנו מאז ועד היום הזה. התשובה לכך, שבאמת עניינה של להזכיר את יציאת מצרים זה להזכיר שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ומאז הוא אבינו, הוא מטפל בנו, הוא משגיח עלינו, הוא שומר עלינו, וכל מה שקורה מאז ועד היום זה בזכות אותה בחירה. וזה מה שאנחנו מזכירים בכל יום, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים והוציא אותנו מארץ מצרים. בעל ספר מעשה ניסים, רבי יעקב מליסה, שואל, מדוע אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה? למה צריך להזכיר את היד החזקה והזרוע הנטויה, את המכות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים? למה זה היה צריך בכלל לקרות כך? למה הקדוש ברוך הוא לא סידר שיהיה איזה הסכם עם המצרים? הסכמי שלום, בלי שהוא מכה את מצרים, ואולי המכות היו מדי חזקות, אולי היום היו אומרים עליהם שלא היו מידתיות ביחס למה שהקדוש, מה שהם עשו לישראל. ותשובתו היא, רבי יעקב מליסה, הוא היה לפני למעלה מ-200 שנה, תשובתו שעד רבה, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאינו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ללמד לך שהיד החזקה והזרוע נטויה היא מגלה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, וכל העולם ראה שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. ומאז הקדוש ברוך הוא חייב לשמור עלינו, כי כבודנו זה כבודו, כי אם עם ישראל נפגע, בניו נפגעים, וזה פגיעה בכבודו של הקדוש ברוך הוא. לכן דווקא ביד חזקה ובזרוע נטויה לפרסם בכל העולם כולו את בחירתו בנו, והפרסום הזה הוא גורם שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, כי שמו קשור מאז בשמנו. וכשישראל חוטים והקדוש ברוך הוא אומר למשה, הרף ממני ואשמידם, אומר משה רבינו, אבל זה יהיה חילול השם, כולם יודעים שבחרת בעם ישראל, אתה לא יכול לעשות את זה. וכך היה אותו דבר בחטא המרגלים, הקדוש ברוך הוא רוצה להניש את ישראל, ומשה רבינו אומר, אבל זה לא יהיה, זה יהיה חילול השם, אם אתה, מפני שאתה כבר פרסמת שבחרת בעם ישראל. הווה אומר שהפרסום הזה של יציאת מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, זה מה שגורם שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו כל הדורות מאז ועד היום הזה. על כן אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בעיקר כל השנה, ובעיקר כמובן באותו, בחג הזה, ובעיקר בליל הסדר, שהוא הזמן לספר ביציאת מצרים כל הלילה.
ואת המצווה הזו אנחנו מתחילים, כבוד הרב, כבר 30 יום קודם הפסח, וכעת כשאנחנו מתקרבים יותר ויותר לימי הפסח, רבות הן השאלות. עם ישראל מתכונן לחג הזה במלוא כוחו, במלוא אונו, ואנחנו נתחיל כבר ונצא לדרך ברשות הרב אל שאלות המאזינים. אנחנו במשדר מיוחד של שאלות ותשובות בענייני חג הפסח עם כבוד הרב זלמן מלמד, שליטה ראש ישיבת בית אל, 02-530-2685, זה מספר הטלפון שלנו כאן, 02-530-2685, ובאתר האינטרנט ישיבה, אתר האינטרנט של ישיבת בית אל, אליו אתם גם מוזמנים לפנות את שאלותיכם. ונתחיל איתכם, רב עזרא כהן, שאלות שהגיעו כבר לאתר שלכם.
אז כן, שאלות כבר התחילו להגיע מן הצופים. השאלה הראשונה, מה הטעם לאכילת שתי כזיתות מצה בליל הסדר?
אנחנו מברכים שתי ברכות כשאנחנו הולכים, מתחילים את הסעודה. ברכה אחת ברכת המצווה, ברכה אחת ברכת הנהנים, ברכת המוציא לחם מן הארץ. אז על כן, כיוון שאנחנו אוכלים, מברכים שתי הברכות, ברכת המוציא לחם מן הארץ, ואחר כך ברכת המוציאים, ברכת אכילת מצה, לכן אנחנו אוכלים שני זיתים על שתי הברכות הללו. יש עוד ימים, אבל זה הטעם היותר בסיסי.
תודה רבה, וכעת אנחנו לשאלה של מאזין באמצעות הטלפון. שלום למאזין, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום, ברכה.
רק נשאל מי המאזין ומאיכן.
מרדכי מירושלים. מתעניין בקשר ל... הגלת כלים לפסח, כלים שלא נאכל בהם מספיק קשר, אני רוצה להכשיר אותם. האם מספיק הגלה, האם הם חייבים להיות נקיים לגמרי? הכלים שרציתי להכשיר הם בפנים נקי לגמרי, אבל מבחוץ יש קצת סימנים של שרוף או משהו בסגנון, האם זה מעכב או שאפשר להגיד אותם?
כדי להגיל כלים, הם צריכים להיות נקיים לחלוטין מבפנים ובחוץ. ואם נשאר חלקים שלא נקיים, מפני שהם נשרפו, האוכל נשרף, צריך לנקות את זה, אחרת זה מעכב בעגלה.
כן, אם כן, המאזין מירושלים, כלים צריכים להיות נקיים לחלוטין לפני הגלתם. תודה לכבוד הרב זלמן מלמד, משדר של שאלות ותשובות עם כבוד הרב בשידור ישיר כאן 02530-2685 ובאתר ישיבה. שלום למאזין נוסף.
שלום הרב.
שלום וברכה.
מי המאזין? מהיכן?
אהרון מאזור בנימין. רציתי לשאול, יש ברשותי דירה שאני מזכיר, בדיוק בימים האלה התחלף הסוחר בדירה, ועוד לא הספקתי לעשות חוזה חדש. שאלה אם זה שכרגע אין חוזה, זה אומר שאחריות הבדיקה בערב פסח היא עליי, או שהסוחר עצמו צריך, כיוון שהוא גם התחיל כבר לשלם את הסחירות, רק בלי חוזה עדיין.
אם הוא קיבל את המפתח, והמפתח אצלו, והוא יכול כבר להיכנס לדירה, אז הוא צריך לבדוק את החמץ. אם עדיין המפתח לא אצלו, אלא אצלך, עליך לבדוק את החמץ.
הבנתי. זאת אומרת, זה תלוי במסירת המפתח ולא בחוזה כתוב. הבנתי. טוב,
יישר כוח לרב. תודה לך.
תודה רבה. בהחלט מעניין הנקודה הזאת, שהחזקה בדירה זה מסירת המפתח.
מבחינת בדיקת חמץ, כי מי שיש לו את הרשות להיכנס.
הוא המחזיק.
כן.
כן, יישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו, שאלה נוספת שלכם דווקא מאתר כן. ישיבה, בבקשה.
שאלה שהגיעה אלינו מהצופים, האם מותר לסמס ולכתוב במחשב בכל המועד, או שיש דעה אוסרת זאת?
אתה כבר הולך להפוך, כן, בפרט גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, כבוד הרב.
אני חושב שאין בזה איסור, אבל כמובן שבכל המועד צריכים בעיקר להתעסק בענייני החג, לא להשיח את הדעת מענייני דיומה, ובענייני החג בוודאי שאפשר להשתמש ולסמס, להתקשר בעניינים האלה.
עוד שאלה, בבקשה.
שאלה נוספת, מדוע עם ישראל היה צריך להשתעבד 210 שנים במצרים? מדוע אברהם אבינו לא התווכח עם השם כשהודיע לו על יציאה לגלות מצרים כמו שהתווכח על הצלת אנשי סדום ועמורה?
שאלה חדשה, אני עוד לא נפגשתי איתה. אבל צריך לדעת ש...
זה שאלות של בני ישיבה, כבוד הרב, מה לעשות? אתר ישיבה כשמו כן הוא. אצלנו המאזינים יותר פרקטיים כאן. איך מכשירים, איך מגילים.
בכל אופן, חכמינו מלמדים אותנו שגלות מצרים היה לה תפקיד מאוד מאוד חשוב. זה היה כור היתוך. זה היה כור שמכין את עם ישראל להתפתח ממשפחה לעם ולהזדקך. ולהתעקן, ואחר כך לצאת ולהיות עם נבחר כשהקדוש ברוך הוא בחר בו. והאיסורים האלה שאנחנו עברנו במצרים, הם היו איסורים בונים. איסורים מאוד מאוד קשים, אבל איסורים בונים. כך שגלות מצרים, למדנו ממנה הרבה דברים. הרב זצ"ל, בהגדה של פסח, מסביר למה אנחנו מזכירים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו שקרבנו המקום לעבודתו, וכן את הצרות הקשות שהיו לנו, מתחילים בגנות ומסיימים בשבח. למה לספר את הגנות? הוא מסביר הרב בהגדה של פסח, שהגנות הזאת היה בה לימוד מאוד מאוד גדול. אף על פי שהמצרים שיאבדו אותנו, והראו לנו, והקשו עלינו, ועינו אותנו, אנחנו למדנו באותה תקופה, למדנו להתכופף, והלימוד הזה לימד אותנו אחר כך, כשקיבלנו עול מלכות שמיים, להיות באמת עבדים נאמנים לריבונו של עולם, אחרי הסרת כל הסיגים של העבדות הנאוחה שהייתה במצרים. וכן, אפילו מזה שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, גם מזה למדנו הרבה. למדנו כוח הדמיון, אפשר כאן במסגרת הזאת להרחיב את הדיבור, אבל כל פנים... היה תפקיד לגלות מצרים, תפקיד מאוד מאוד חשוב לכל האיסורים שעברנו, ובגלל זה אחר כך יצאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה להיות לעם השם.
כן, אם כן, משמעות גדולה מאוד לאותם שנים שעם ישראל היה במצרים. אנחנו עכשיו יצאנו לחירות, והנה המאזינים נמצאים על קו הטלפון 02-530-2685. שאלות לכבוד הרב זמן מלמד, ראש ישיבת בית אל, בבקשה. כן, המאזין, בבקשה.
שלום רב.
שלום.
מדבר אפרים דוכן.
מאיכן?
מראשון לציון.
בבקשה.
אני שואל ומבקש, כמה חובה לאכול כזה טוב בליל הסדר, וכמה רשות? ואיפה?
ראשית כל, צריכים לאכול כזית הראשון. מדאורייתא צריך כזית אחד בכל הלילה. ואז מקיימים את המצווה מהתורה. ומדרבנן, חכמים תקנו, זה אפילו תקנה יותר מאוחרת, לאכול בהתחלת הסעודה, לאכול שני זיתים. אבל הזית השני יכול להיות בכמות לפי הדעה מקילה, לא צריכים להיות כל כך בחומרה. אולי כשאוכלים את שני הזיתים ביחד, מספיק שיהיה כזית אחת מהודר מבחינת הכמות, וזה שניים מבחינת המדרבנן, גם זה מספיק. אחר כך אוכלים כורך, שבו יש מחלוקת אם צריך להיות כזית מהמצה, או בשיחד שניהם ביחד כזית, אז אולי רצוי כן שיהיה כזית מהמצה. ואחר כך, לסיום הסעודה, אפיקומן, שבו צריך לאכול כזית אחד בעצם מצד הדין.
אז רק שלוש אם כך.
אמרתי שניים ועוד אחד ועוד אחד זה ארבע. זאת אומרת, בהתחלה, בברכת המוציא מצה, כשני זיתים, ואחר כך כורך, ואחר כך אפיקומן.
יוצא שכאילו מהתורה,
מהתורה,
המקריבים יכולים להסתפק בכזית אחת?
כן, אם מישהו, לא יודע למה להקל, אבל אם מישהו לא בריא וקשה לו, אז הוא יכול להסתפק בכזית אחת. ומי שבריא, צריך לשמוח לעשות את המצווה בהידור, כמה שאפשר. אם זה קשה לו, אז יכול להסתפק בפחות.
בלי מרק, בלי כלום, יבש?
לכתחילה כן, אבל אנשים שקשה להם לאכול יבש, יכולים להרטיב את המצה, הם קשה מאוד, יכולים להרטיב את המצה ולאכול אותה רטובה. אבל לא עם מרק, רק עם מים. כדי לא לשנות את הטעם של המצה.
טוב, ברוך תהיה.
למטה. גם אתה.
טוב, תודה רבה. תודה למאזין מראשון לציון, ואנחנו ממשיכים עם שאלות ותשובות עם כבוד הרב זלמן מלמד, ראש ישיבת בית אל. רק נאמר שאנחנו כאן יושבים כבוד הרב לאור הזרקורים, מה שנקרא, השידור הזה מצולם באתר ישיבה, משודר כעת בשידור חי באתר הזרקורים.
אתר ישיבה או אתר ערוץ 7?
אתר ערוץ 7, ובהחלט מאפשר למאזינים גם לראות את הקולות, ולא רק לשמוע אותן. בבקשה, שאלה נוספת.
אז שאלה שהגיעה מן הצופים, האם מותר להכין תבשילים שאין בהם חמץ ממש, כגון מרק אפונה וכדומה, בכלי חמץ, בשביל אחרי הפסח, לשמור במקרר או בהקפאה?
אם הכלים האלה לא היו בני יומם, הם מכינים בהם קטניות, אתה אומר, שאשכנזים לא אוכלים, ומכינים אותם לאחרי הפסח, אם אין בזה צד של חמץ, אז אפשר לעשות את זה, כן.
מה הדין בכלל בקטניות, הרב? בשנים האחרונות הפולמוס סביב נושא הקטניות הולך ומתעצם. יש מי שדיבר על כך שאולי ניתן להקל קטניות שהן בלועות בתוך כל מיני מאכלים, לדוגמה מעדני החלב למיניהם שיש בהם קטניות. מה באמת יעשו אשכנזים הקטניות השנה, אם כמו בכל שנה כמנהג אבותיהם, או שאפשר כבר קצת לשנות את המנהג?
מנהגים, אנשים אוהבים לשמור יותר אפילו כמעט ממצוות. מנהג מבטל הלכה, אפילו כתובו. על כל פנים, אני חושב שאשכנזים המשיכו במנהגם, ממשיכים במנהגם. עכשיו שמתחתנים ברוך השם, אשכנזים עם ספרדים, ספרדים אשכנזים, שאלות האלה עולות על הפרק, יש לנו תלמידים בישיבה, אברכים שמתחתנים חתן אשכנזי, מתארח אצל ההורים של הקלה שהיא ספרדיה, והוא שואל, מה, איך אני יכול לאכול בכלים שבישלו בהם קטניות? ואני מורה של לאכול קטניות, כיוון שהמנהג שאשכנזים לא אוכלים על יוחל, אבל הוא יכול לאכול בכלים שבישלו קטניות, אחר כך אם בישלו דברים שאינם קטניות, הוא יכול לאכול ללא כל חשש, ומוכרחים להכיר במציאות הזאת.
ליצור מזו גלויות צריך גם כן...
השבוע אני נשאלתי לצד השני, שחתן ספרדי מתארח אצל החותן האשכנזי, אבל החתן הזה הוא צמחוני, ואין לו מה לאכול, אם הוא לא יאכל תבשילי קטניות, אז ממש אין לו מה לאכול חוץ מתפוחי אדמה, וזה אי אפשר כל החג לאכול רק תפוחי אדמה. אז שאל אותי החותן, האם הם יכולים להקל ולבשל לו תבשילים מן קטניות, ואני הוריתי לו שכן, אבל כיוון שזה היה לו קשה, אמרתי לו אז שישתמש בכלים מיוחדים לבישול הקטניות, ויוכל בכלים שלו, אבל מותר לבשל קטניות לחתן ספרדי בבית אשכנזי.
בית אשכנזי.
אין בזה בנירה ואני מצא.
טוב, וככה אפשר לחיות ביחד. 025-30-2685 או באתר ישיבה לשאלותיכם המאזינים בענייני חג הפסח. בבקשה, עזרא כהן.
שאלה הבאה, אנחנו עוזבים את הבית במוצאי שבת ומתארחים אצל הבת בחג. אנו נבצע את בדיקת החמץ ללא ברכה במוצאי שבת. שאלתנו, מה דין החמץ שנמצא, שנשאר? האם לשרוף אותו בזמן ביור חמץ, זאת אומרת לקחת אותו איתם אל הבת ולשרוף אותו בזמן ביור חמץ, או שאפשר לזרוק אותו באותו מוצאי שבת לפח?
הם יכולים לזרוק לפח, והשתדלו שביום שני, מערב חג, גם כן ישתתף בשרפת חמץ, ייקחו מארחים כזה להתחמץ ויקיימו גם את ההידור הזה.
בבקשה, שאלה נוספת.
שאלה הבאה, אם וכיצד ניתן להכשיר קיריים חשמליות אם הם מסוג אינדוקציה או סוג אחר?
אני לא מכיר.
מה זה הסוג?
אני צריך יותר לשמוע הסברה.
אני לא מכיר את הפרטים.
מה זה קיריים?
כדאי אולי שהשואל יפרט יותר.
כוונה קיריים חשמליות?
יש קיריים אינדוקציה שהם יותר, כן, זכוכית כאלה ששמים וזה מתחמם.
אם זה מגיע לחום של 100 מעלות, אולי יותר, אני הייתי מציע אבל לחסות אותם אם אפשר, ולהשתמש בהם כשהם מחוסות.
אם יש דרך...
אבל אני לא מכיר, יכול להיות שאם החום מגיע שם לחום כזה שהוא שורף הכל, אז יכול להיות שאפשר להשתמש אחרי שהם כמובן מחממים אותם בצורה כזאת ומנקים אותם כמובן לחלוטין.
שאלה נוספת, מה דין ספרים? האם צריך להתחיל לבדוק את כל הספרים בספרייה?
מי שיכל בתוך ספרים ושם שם פירורי חמץ, מן הנכון שהוא או שהוא יבדוק או שהוא יסגור את הספרים ולא ישתמש בהם, קשור את ממש באופן כזה שזה סימון שבספרים האלה הוא לא משתמש. ספרים שמשתמשים בפסח צריך... ושמים אותם על השולחן, בוודאי שצריך לבדוק אותם מקודם.
ספרים שלא על השולחן, אי אפשר יהיה לסמוך על ביטול?
אפשר לסמוך על ביטול. הפירורים שבתוך הספרים הם בוודאי בטלים. אבל החשש הגדול שהפירורים האלה התגלגלו לידיים, לכיסים, לסעודה, אז ספרים שמשתמשים צריך לבדוק אותם. ספרים שלא משתמשים צריך לזכור.
כבוד הרב, זה לא חומרה, זה ממש, אני זוכר פשוט את הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שסיפר על כך שפעם אחת ספר מגן אברהם היה בטעות על שולחן שבו אכלו גם לחם או חמץ,
כן.
והוא פשוט פתח אותו לגמרי, את כל הכריכה, ובדק עמוד עמוד, פשוט... זה מעשה רב מה שנקרא.
זה ההידורים של הרב אליהו.
אבל
כמובן, נשים על השולחן שבו אוכלים, אין ספק שהספר צריך להיות בדוק ונקי.
בדוק ונקי. גם ספרים, אם כן. בבקשה, עזרא כהן, שאלות לכבוד הרב זלמן.
אבל יש אנשים שנזהרים כל השנה. כשהם לומדים, הם לא אוכלים. כשהם אוכלים, הם לא לומדים. אז אנשים שנזהרים כל השנה לא צריכים לבדוק את הספרים.
אבל ממש עמוד עמוד הרב, דף כמעט, או שמקומות זה.
הם מדפדפים.
מדפדפים ומנסים למצוא.
אבל אני אומר שוב פעם, אם אדם רגיל לאכול לפעמים תוך כדי שהוא לומד, לא ישים את הספרים האלה על שולחן האכילה.
עד כמה כבוד הרב הביטול, ביטול החמץ מועיל לדברים מהסוג הזה? כלומר, בן אדם חושש או לא בדק מספיק, או חושש שלא בדק מספיק, עד כמה הוא אומר, אני את כל העסק פה מבטל את החמץ ו...
ראשית כל, הפירורים הם בטלים ועומדים, אפילו לא צריך לבטל אותם. הפירורים האלה, כל החשב שלהם שמה הם התערבו באוכל, והחכמינו אסרו אפילו כלשהו בפסח. חמץ בפסח זה מהאיסורים הכי הכי גדולים שיש, אולי הכי גדול במובן מסוים. שהתורה אסרה לא רק לאכול, אלא גם ליהנות. לא רק ליהנות, אלא גם לא ייראה ולא יימצא. ויש מצווה להשבית את החמץ. כלומר, איסור אכילת חמץ בפסח הוא איסור מיוחד, שונה מכל האיסורים שבתורה. אין אף איסור בתורה שנאמר עליו לא ייראה ולא יימצא. יש איסורי אכילה שהם אסורים באכילה, יש נבירות, טריפות וכדומה, אפילו איסור עבודה זרה, יש מצווה לבאר, אבל אין הדין שלא ייראה ולא יימצא. כלומר, איסור אכילת חמץ הוא איסור באופן מיוחד חמור, ולכן באו חכמים ואסרו עלינו אפילו כלשהו. אין ביטול, אין דיני ביטול ברוב, ב-100, ב-200, אין דיני ביטול. לכן, הזהירות היא רק מפני האכילה, כי מצד לא ייראה ולא יימצא, אם זה לא כזית שראוי לאכילה, אין בזה איסור לא ייראה ולא יימצא. אז הפירורים הם בטלים ועומדים, אדם לא צריך אפילו לבטל אותם.
אבל עדיין אדם צריך לחפש
כפי שאמרתי,
פירורים משום הנפילה לתוך המאכל.
רק משום זה, איפה שיש חשש כזה, פה צריכים לעשות את מלוא הזהירות. בשאר המקומות, דברים שהם פירורים, לכתחילה אנחנו מיידרים, אבל לא מחויבים מצד הדין.
אנחנו ברשות הרב נפנה למאזין בטלפון, בבקשה.
שלום.
מאזינה, בבקשה.
מאזינה. שלום. יש לי שאלה.
מאזינה, מאיפן, בבקשה?
אני מקריית ארבע.
כן.
שאלה שלי, מה לגבי שמן זית, שלא כתוב שהוא חמץ ולא קשר לפסח, האם הוא קשר להדלקת נרות שבת? להדלקת נרות החג.
בפסח, את שואלת?
כן.
האם מותר בפסח להדליק בשמן זית שאין עליו כשרות לפסח?
וזה מכיל שמן זית
זך 100%
טהור,
שליד מרדכי. אני חושב שאפשר להשתמש בזה להדלקה.
אפשר להשתמש בזה להדלקת נרות?
כן.
הבנתי. בסדר גמור, תודה רבה, חג שמח.
בבקשה, חג שמח.
תודה רבה למאזינה, חג שמח. ובהקשר הזה, כבוד הרב, להשתמש להדלקה אולי כן, אבל לאכילה צריך הכשר. כלומר, גם אם זה שמן זית זך, שכתוב עליו שהוא עשוי רק משמן זית.
ברור, ברור שצריך להשתמש בשמן, אם רוצים להשתמש בשמן, צריך להיות הרב הכשר. לפעמים, בכל אופן, שמים שם חומרים משמרים ודברים אחרים, וצריך שיהיה כשרות.
תודה רבה לכבוד הרב. שאלות ותשובות עם כבוד הרב זלמן מנמד, ראש ישיבת בית אל, כאן ברשת מורשת של כל ישראל, בשיתוף עם אתר ישיבה. ולפני שנעבור לשאלות המאזינים נוספות, נפרסם את מספר הטלפון שלנו, 02-530-2685, 02-530-2685, ובאתר ישיבה באינטרנט. ואנחנו, כבוד הרב, לפני שנמשיך, אני חייב לומר שהשבוע דווקא הבטתי ועיינתי בספר יש שואלים שכבוד הרב, הזכרנו אותו פה עכשיו בפרומו, שאלות אקטואליות כל כך שעלו על שולחנכם כבוד הרב, בעניינים שונים ורבים, סוגיות שאפשר לומר מאוד משמעותיות לעם ישראל. ולמרות שמדובר לפני אולי אפילו 20 שנה, חלק מהשאלות מדובר בשנות ה-90, מה שנקרא הסכמי אוסלו, גם שאלות גם שנגעו לאקטואליה מה שחווה עם ישראל בשנים הללו, נראה שהם שוות, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, אפשר לעיין בדברים ולמצוא בהם עדיין את האקטואליה גם של ימינו. עוד רב יכול לספר לנו ככה כמה מילים על הספר הזה ואיך הוא נולד, יש שואלים. עדיין אפשר להשיג אותו אגב? עדיין מוצא ומעומד למחירה?
צריך לשאול את ההוצאה של הישיבה.
כריכה שחורה ככה עם פסים כן. צבעוניים שמבקש לזהות.
כשאנחנו הקמנו את ערוץ 7, אז הייתה פינה יומית שנקראת יש שואלים, בכל יום 9 בבוקר, שבה אני דיברתי אלה שאלות שחלקם ששאלו אותי, חלקם שהבנתי ששואלים ורוצים תשובה על השאלות הללו. השאלות עסקו בענייני דיומה, וענייני דיומה זה כוללים גם כשהגענו לחגים, ענייני חגים, כשהגענו לימים, אירועים מיוחדים שהיו, ושאלות שמעסיקות את הציבור הרחב. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. דיברנו הרבה על החיבור, על בין חלקי הציבור, על ההבדלים בהשקפות בין הציבור החרדי והציבור הציוני הדתי, בין הציבור הדתי ובין הציבור שעדיין אין שומר מצוות. ובאמת כשעסקתי בשאלות הללו, השתדלתי לכתוב דברים שיהיה להם משמעות, שגם יקראו אותם אחרי הרבה שנים, עדיין יהיה להם משמעות. כשאנחנו הקמנו את ערוץ 7, זה היה באונייה. בתחילה לא יכולנו לשדר שידור ישיר. השידור היה מהאונייה. היינו צריכים לשלוח את הקלטות של אז פעמיים בשבוע. אז כשפנינו לאנשי ציבור, שיתנו פינה, ידברו, וזה ישודר בעוד שבוע. הם אמרו, בעוד שבוע? אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד שבוע. אמרו, דברו דיבורים שיש להם ערך בעוד שבוע. היה להם מאוד קשה.
הדברים שהרב כתב, אני חייב לומר, נראו אקטואלי מתמיד, שאלות כמו התמודדות עם נושא של יישובים, כמו שבת ביישובים, כמו נושא של שמירה על ארץ ישראל, וגם נושאים שקשורים בענייני דיומה של החגים והאירועים, נראה ממש אקטואלי מתמיד לקרוא בזה וכאילו לחשוב. אני חבל שלא הבאתי באמת לידי כמה וכמה שאלות ודוגמאות, אבל לראות שהדברים באמת, כנראה אפשר גם לרב יכול לכתוב שבוע קדימה וגם אף יותר מזה. אז אנחנו לפחות במובן הזה יכולים לומר לכבוד הרב שגם בענייני חג הפסח אנחנו מרגישים את האקטואליה פועמת מתמיד, והיינו רוצים ככה, כי את נחת עד למספר שאלות נוספות שאנחנו נעביר, לשאול באמת על מצבו של עם ישראל בעת הזו. חג החירות, אנחנו חוגגים אותו, אבל עדיין החירות אינה שלמה. עם ישראל עדיין מתמודד בהמון שטחים, בהמון כיוונים, והשאלה, ויש שואלים, כמו שאומרים, כמו שאומרת הפינה, עדיין לכאן מועדות פנינו, והאם אנחנו בדרך הנכונה?
אני חושב שכשאנחנו באים לחג הפסח בשנים אלה, אחרי הקמת מדינת ישראל, קיבוץ גלויות גדול מאוד, המשמעות של חג הפסח היא מתעצמת מאוד מאוד מאוד. כל השנים שהיינו בחוץ לארץ ואמרנו עבדים היינו פרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואנחנו יושבים בגלות ומאמינים שבעזרת השם נצא מהגלות. כעת אנחנו ברוך השם נמצאים בארץ ישראל, עדיין לא גאולה שלמה, אבל הרבה הרבה צעדים בתוך הגאולה. כעת המשמעות של האמירה הזאת של עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, היא כבר כוללת את ויוציאנו השם אלוקינו מהגלות האחרונה. באופן חלקי, אנחנו עדיין, יש הרבה דרך, אבל אנחנו בתהליך של התקדמות עצומה, וכל הזמן מתקדמים. הקשיים הם גדולים, הציבור בא ממקומות שונים, מנטליות שונה, צריכים לחבר עבר לעבר, האומה צריכה להתחבר מחלקים חלקים שהיו רחוקים זה מזה. זה כמו השתלת איברים, שזה מאוד קשה. כשמשתילים אור בגוף, יש כאבים. כאבים מאוד מאוד חזקים.
יש אפילו דחייה של האיברים, לצערנו.
אני הייתי, אני זוכר עובדה של אחד מהתלמידים שלי, שנפצע והיה צריך לעשות לו השתלת אור. והוא סבל ייסורים מאוד מאוד קשים. והרופא אמר, מצוין, מצוין, הייסורים זה סימן שזה נקלט. אילולא היה נקלט, לא היית סובל. זאת אומרת, החיבור של האיברים זה אל זה הוא כואב, אבל זה אומר שזה מתחבר. הכאבים הם כאבים של גידול. יש נערים שיש להם כאבים כאבים שהגוף גדל. לפעמים אין פרופורציה מתאימה בהתחלה בין חלקי האיברים, ולכן יש קצת כאבים, אבל זה תהליך, תהליך של התקדמות. אנחנו, ברוך השם, צריכים להודות לריבונו של עולם על משהו, כל הזמן מוביל אותנו קדימה. כל הזמן. יש אנשים שלא רואים את זה. זה מתנה מאת השם לראות את הדבר הזה. אליהו אמר, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הוא זה. זאת אומרת, גם אם תורד אש מן השמיים, יהיו כאלה שלא יראו, שיחשבו שזה מעשה כשפים. גם היום, הקדוש ברוך הוא עוזר, מיטיב איתנו, ומי שזוכה לראות את זה, הוא מיטיב אותו פעמיים. ראשית כל הוא מיטיב, ושני גם רואים. יש כאלה שלא רואים. אבל אנחנו ברוך השם מתקדמים בכל המובנים. גם במובן הרוחני, גם במובן הכלכלי, גם במובן הביטחוני, כל המובנים. עם ישראל כל הזמן מתקדם.
טוב, הרגשה נפלאה. גם עם השאלות נשארו אקטואליות 20 שנה אחרי, התקדמנו, ברוך השם. אנחנו חוזרים לשאלות של המאזינים, ודרככם דרך אתר ישיבה, לא אנחנו נותנים את זכות הקדימה במשדר הזה, בבקשה עזרא כהן.
שאלה הבאה, ילדתי, בעקבות כנראה מה שהרב התייחס לנושא הקטניות וספרדים ואשכנזים, כן. ילדתי בת 5 מוגדרת ציליאק, האם היא תוכל לאכול קטניות? היא אשכנזית מכל הכיוונים.
כן, מי שסובל מציליאק אפשר להקל בקטניות. צריך להשתדל בקטניות שפחות היה מנהג שאסורים. הקטניות, יש בזה מדרגות.
יש בתרמילים, יש שאינם בתרמילים.
כן, בתרמילים שמקילים, דברים אחרים. ובוודאי ילדה, כל עוד שהיא לא גדולה, בוודאי שאפשר להקל בזה, ושהיא תאכל קטניות, שיהיה לה אוכל שיסביע אותה במשך חג הפסח.
וכעת לשאלה של מאזין בטלפון, בבקשה. כן, שומעים?
הלו?
כן. מאזין, מה השם, מאיכן?
מביתר.
בבקשה.
בן שאוכל אצל אביו, צריך לקנות את המצה לפני שהוא אוכל אותה, כי הרי המצה צריכה להיות פרטית, לא יוצא ממצה שינה שלו.
עוד פעם, שאלתך, האם אדם כשמתארח...
אז צריך לקנות את המצה, לעשות קניין במצה, כי הרי המצה צריכה להיות פרטית ולא יוצא ממצה שינה שלו.
הוא לא צריך לעשות קניין, בוודאי מערך שלו מרשה לו לאכול את המצה, ולא צריך לעשות ממש מעשה קניין הזה.
עכשיו יש לי עוד שאלה בדין הסיבה. האם יוצאים ידי חובת הסיבה על האוויר, או צריך להישען על משהו?
על האוויר? על האוויר זה לא הסיבה. צריך להישען על המשענת של הכיסא, להזיז אותו קצת לצד שמאל ולהישען על זה. זה הסיבה. אבל על האוויר אין דבר כזה, הסיבה על האוויר. הסיבה זה להישען על משהו.
על חברו יכול להישען, כבוד הרב?
על חברו יכול, על כתפי חברו, כי היו חכמים נוהגים.
כן. תודה רבה לך, מאזין מביתר, תודה רבה. יש לנו שאלה נוספת בטלפון, כבוד הרב, בבקשה. כן, מאזין, אנחנו שומעים.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום. יש לנו ציפוי PVC לשיש במטבח. כן. האם צריך להכשיר אותו בעירוי?
להכשיר את השיש, אם הציפוי הוא עבה, לא צריך להכשיר את השיש.
לא צריך להכשיר.
אם הציפוי עבה ומכסה את כל השיש, אז להכשיר את השיש. לנקות אותו, אבל כמובן לנקות אותו היטב היטב, שהוא יהיה נקי מכל דבר, אבל לא צריך, אם הציפוי עבה. הבנתי,
וצריך לכסות אותו.
את כל השיש, כן.
תודה רבה הרב,
בבקשה.
חג שמח.
חג שמח.
עזרא כהן, בבקשה.
שאלה הבאה לגבי מהצופים שלנו, לגבי תערובת חמץ. האם צריך לבאר אבקת מרק עוף, או שמספיק לסמוך על המחירה?
כן, המקלים יכולים לסמוך על המחירה באבקת מרק עוף, שהכמות החמץ שיש שם היא מאוד מאוד מצומצמת, נטלה, וזה לא ראוי לאכילה באופן הזה. אז אפשר לסמוך על מכירת חמץ.
תודה רבה לכבוד הרב. שאלות ותשובות בענייני חג הפסח. אנחנו לשאלה נוספת, בבקשה.
אולי, האמת היא, בעקבות השאלה הקודמת, אולי ככלל, אני מכיר את שיטתו של הרב בעניין מכירת החמץ, אבל אולי כדאי קצת לדבר על הנושא הזה.
כן. יש הרבה, אני חייב לומר לרב, אנחנו כאן נמצאים ברדיו, ונמצאים טכנאים, עובדים נוספים, שהם לאו דווקא שומרי תורה מצוות ככה, באופן מובהק, ולא פעם הם רוצים, מעוניינים למכור את החמץ, אבל הם שואלים, זה לא פטנט, זה לא איזה טריק, ויש איזשהו שמץ של חוסר אמונה או הבנה שלהם בעניין הזה. איך מסבירים באמת את העניין של מכירת חמץ?
הם קצת צודקים שהמכירה היא לא כל כך פשוטה, כי צריך, אם מוכרים צריכים למכור בלב שלם, מכירה גמורה. אמנם המכירה היא נעשית באמת על ידי הרבנים שמוכרים, היא נעשית בכל דרכי הקניין הקשרות, ולכאורה היא מכירה גמורה. אבל אף על פי כן חכמים מאוד התלבטו בשאלה הזאת, אם זה טוב מלכתחילה, והרבה מהחכמים נמנעו מלהשתמש ביתר המכירה. לא רק להשתמש במכירה, אלא אפילו גם לא לאכול חמץ שנמכר, חמץ לאחר הפסח. לכן אנחנו מוצאים היום שיש כהכשרים כאלה שהם מודיעים שהחמץ הזה הוא נעשה רק אחר הפסח, וזה לא חמץ שעבר על הפסח.
כלומר, לא היו סומכים, אבל היו מוכרים.
לקהילה שלנו בבית אל, שהם כולם אנשי תורה, אני ממליץ לא למכור חמץ גמור, אלא רק ספיקות, חששות, שבעצם אולי אפשר להשאיר אותם אפילו בלי מחירה, אבל מחששות ימכרו, אבל לא למכור חמץ גמור, ונדמה לי שרוב רובם של אנשי הקהילה, הם לא משאירים חמץ גמור.
וכך הרב ממליץ לנהוג באמת לכל מי שיכול, שלא מוכר חמץ סיטוני או משהו כזה שיש לו חנות מכולת, אז כמה לחמניות וכמה פיתות או אפילו קמח.
כמדיניות הייתי אומר שהרבנות צריכה, אם הייתה רבנות מאוחדת וכל הבדצים למיניהם היו מתאחדים ביחד.
חזון אחרי את הימים עכשיו הרב מדבר.
כן, אבל זה דבר שממש דרוש בעיקר בנושא הזה, וללחוץ על כל בעלי המפעלים שמייצרים חמץ, שיצמצמו לקראת פסח את החמץ עד המינימום שאפשר, ולא ימכרו מחירה כזאת, ולא יכינו חמץ מלפני פסח בשביל למכור אותו לאחר הפסח שזה, ואז באמת המחירה נראית קצת סמלית ולא אמיתית ממש. ומי יודע איך בעלי המפעלים בכלל חושבים על המכירה הזאת. אז על כן, אילו היינו כולם מתאמצים ביחד, היו יכולים לבוא לצמצום. כמו שאמרתי מקודם בתחילת השידור, שאיסור חמץ בפסח הוא איסור מיוחד במינו. התורה בו אסרה גם אכילה, גם ענה, גם לא יראה וגם לא ימצא. פה צריך כנראה שיש בפסח איזה עניין מיוחד שלא יש כל זיקה אל החמץ, כל קשר כלשהו. כי החמץ מסמל איזה משהו של לא ההפך משחרור של עבדות שצריך להתרחק ממנה. זה בימים האלה אנחנו כאילו מקבלים איזה נשמה חדשה, צריכים להיות במצב סטרילי לגמרי, בלי שום חמץ, ניקיון. אני מקווה שזה גם יגיע בימים.
אם זה יהיה חיצוני, מן הסתם זה גם יהיה פנימי. אנחנו ממש לשאלה האחרונה מאתר ישיבה, לפני דברי סיכום. בבקשה. הזמן עבר לנו מהר, מה לעשות?
שאלה אחרונה, מי שמחמיר על עצמו בדיני פסח, כיצד עליו לנהוג אם הוא מתארח אצל אחרים שאינם מקפידים כמותו? האם נסרב לשתות או לאכול אצלם, או אולי יש להימנע מכך כדי לא לפגוע בהם ולהקל כמותם?
זאת התלבטות גדולה. יש אנשים שידוע מראש שהם לא אוכלים, אם זה לא פוגע באחרים, שהם נוהגים לאכול רק להם בבתיהם בימי הפסח, והבעיה של הפגיעה היא לא כל כך קיימת. אם היא קיימת, באמת צריך לשקול. ודברים שבעצם החששות הם רחוקים מאוד מאוד, לשתות משהו וכדומה, בהחלט אפשר להקל ולא צריך להחמיר, או אפילו יודע גם לקרוא לזה כולה, הקלה. ודברים שהוא מרגיש שהוא לא נוהג בחומרה בהם, אז יגיד שכך מנהגי וימנע.
וכאן אנחנו מגיעים לדברי הסיכום, כבוד הרב.
טוב, לכל המזינים, אני רוצה לאחל לכולם חג שמח, חג כשר ושמח. אני ממליץ מאוד שהחג הזה הוא יהיה חג שמתרכזים בו בעניינו של היום, עניינים של הימים האלה, לזכור את יציאת מצרים, לזכור את הניסים הגדולים, להעמיק באמונת השם, לימים האלה שהוא ימי שמחה, ימי התרוממות, ימי קודש, ולהתרכז בהם ולא להסיח את הדעת מזה. מצוות צריכות כוונה, להשתדל שליל הסדר יהיה ליל מרומם, לילה כזה שהוא משמעותי, שהוא זכר לכל השנה כולה עד ליל הסדר הבא. אני מאחל לכולם, בניסן נגלו ובניסן עתידים נגאל, שנזכה לגאולה שלמה, לחג שמח, ונזכה גם להקריב את קורבנות הפסח בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו.
אמן ואמן. תודה רבה רבה לכבוד הרב על התשובות המחכימות בענייני החג, חג הפסח. הרב זלמן מלמד שליטה שהיה כאן איתנו באולפן הזה, באמת עבר מהר מאוד, ואנחנו מקווים שהשיתוף פעולה הזה הוא רק אות לבאות. נזכה לראות כאן את כבוד הרב עוד פעמים רבות עונה לשאלות ותשובות מחכימות לא פחות למאזינים, ונזכה בעזרת השם, כפי שהרב ברך, לביאת הגואל ובניין בית המקדש במהרה בימינו. נראה אתכם רק בשמחות, ותודה רבה, כבוד הרב, על השידור הזה.
תודה לרשת מורשת, על האכסניה הנעימה.
תודה, תודה לכולם, תודה לך, הרב עזרא כהן, תודה רבה לדוד הנדר שהיה איתך, תודה לזיוה דהן, משה זמיר, אני הייתי כאן אבי שמי,